הנושא של השיחה הוא כמה מפתיע חופש ושחרור. האמת היא שזה תמיד הנושא, לא משנה איך נקרא לזה, חמלה, תשומת לב. אני חושב שכל שיחת דרמה נכון לקרוא לה שיחה לחופש, כי למעשה זה מה שהבוד לימד. כולנו באנו לפה עם איזושהי כוונה, עם איזושהי מוטיבציה. לעשות את החיים שלנו לטובים יותר, לעשות את החיים שלנו לשמחים יותר, מאושרים יותר, בעלי משמעות יותר, אולי לפחות פחות, אולי לדאוג פחות, אולי להיות מסוכסכים עם עצמנו, עם אחרים פחות, אולי לאהוב יותר, ואולי כל אלה ביחד ועוד הרבה אחרים. ואני חושב שאם נסתכל על זה כך או אחרת, המכנה המשותף הוא שזה שאנחנו רוצים ומאמינים שאפשר להיות חופשיים יותר בתוך העולם הזה, לחיות חופש של הלב והתודעה. ואנחנו כבר פה איזה יום וקצת מתרגלים. כל אחד מאיתנו זה עולם בפני עצמו. חלק נכנסים לזה בצורה טבעית ומרגישים שהם בפנים, בדרך, צועדים, התרגול ברור, האפשרות נראית, קיימת, חלק גם חווים סוג של חופש ושמחה ופשוט להיות פה בשקט. וחלק אחר, לא קטן, מאיתנו די מתמודדים, פוגשים דברים לא קלים, פוגשים אפילו דברים מאוד קשים, אולי את הדברים שבגללם באנו לפה, מהם ניסינו להשתחרר או להשאיר מאחורינו, מגיעים לפה ועוד מגיעים לפה אפילו עוד יותר גדולים מאשר הם היו בבית. נכון. ואז עולה השאלה, ועלתה השאלה היום כמה פעמים בקבוצות, איך הדבר הזה של לשבת בשקט ולא לעשות כלום ולהסתכל בנשימה המונוטונית הזאת, איך כל זה יביא לי את מה שבאתי לפה? מה הקשר? אני לא רואה את הקשר בין מה שאני עושה פה למה שאני שלא באתי לפה. אז אני רוצה קצת לדבר על זה. כשאנחנו מדברים על חופש, על שחרור, אז אני חושב שקודם כל צריך להיות ברור לנו, אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו מדברים. יש כל מיני סוגים של חופש, ואנשים שונים מבינים שחרור בצורה שונה. אני חושב שזה חשוב שנדע על איזה סוג חופש ושחרור מדובר כאן, כי אני חושב שסוג השחרור שאנחנו, כפי שאנחנו מבינים אותו, לכל סוג של שחרור אנחנו גם נתרגל בצורה אחרת. אז חשוב שנדע על איזה שחרור אנחנו מדברים. יש אנשים שמבינים שחרור כאפשרות לעשות את כל מה שבא לי, לעשות מה שבא לי. וזהו, להיות חופשי, אני מכיר את זה מאוד, הילדים שלי בגיל הזה, הבן שלי, 12, בא לי, בא לי, בא לי. רוצים לעשות מה שבא לי, זה הגיל. חלק מאיתנו ממשיכים לרצות לעשות מה שבא לי, גם כשאנחנו בני 20 ו-30 ו-40. אז אם אנחנו מבינים שחרור כלעשות מה שבא לי, אז זה גם יתנה לנו סוג של תרגול מסוים שבו נתרגל רק מה שבא לי. מה שלא בא לי, אז לא נתרגל. אנשים אחרים מבינים חופש כאפשרות, חופש ושחרור בזה שכל מה שמציק לי, כל מה שלא נעים לי, אני לא אפגוש אותו יותר. שאני לא אפגוש יותר פחדים, אני לא אפגוש יותר כאבים, אני לא אפגוש יותר תחושות לא נעימות. אני לא אפגוש יותר מחשבות לא נעימות. אז סוג כזה של חופש, סוג הבנה כזאת של חופש, תביא אותנו לסוג של תרגול שינסה כל הזמן להיפטר ולהדחיק ולהרחיק את מה שלא נעים, כי לשם אנחנו חותרים. וזה גם, זה תהיה סוג תרגול מסוים מאוד. וחשוב להבין ולהגיד, להזכיר שהבודה דיבר על סוג אחר של חופש. הוא קרא לזה חופש מסבל, או הוא קרא לזה חופש מדוקה, כל סוג של דוקה שבשלב זה נקרא לו סבל, אחרי זה אולי נפרט יותר. ועל פניו, כשאנחנו שומעים את זה, מה? זה כל הסיפור של זה בנו. חופש נראה לנו דבר הרבה יותר גדול. אז זה נראה על פניו כאילו שזה קצת, איך אומרים? כשאנחנו מחכים למשהו נורא נורא גדול, כאילו ספוילר כזה, כאילו משהו של... אבל כשאנחנו מקשיבים יותר למה הבודה התכוון, כשהוא דיבר על שחרור, חופש מוחלט מסבל, אנחנו לומדים שהוא דיבר והוא מכוון, והתרגול מכוון אותנו לחופש מכל מה שמותנה. חופש בלתי מותנה. הוא אומר, הבודה, ישנה אפשרות לחיות בקיום הזה שאנחנו פחות ופחות מותנים ממה שמופיע, פחות ופחות תלויים במה שמופיע, ואנחנו יכולים להיות לגמרי משוחררים. וזה כבר משהו אחר לגמרי. אבל קודם יש לי בקשה, קצת לא נעימה. אני מבקש לא לשכב בזמן שיחת דרמה. לא כי אסור, אבל אני למדתי ותרגלתי עם מורים במסורת שאמרו שדרמה שומעים בעמידה, אלא הם כן חולים. לא בעמידה, סליחה, כשאנחנו זקופים, אז אני מבקש. אם קשה לכם לשבת, אז אפשר למצוא, יש עוד ספסלים וקירות שאפשר להישען עליהם וכיסאות מאחורה, אז אנא תרגישו בנוח, אבל אנא גם אל תשכבו. אז הבודה דיבר על חופש, שחרור מדוקה, על שחרור מכל מה שמותנה. וזה אומר שאנחנו יכולים להיות חופשיים גם כשאנחנו חווים חוויות נעימות וגם כשאנחנו חווים חוויות לא נעימות. אנחנו יכולים להיות חופשיים גם כשמה שאנחנו רוצים מצליח וגם מה שאנחנו רוצים לא מצליח. גם כשהדברים הולכים כפי שציפינו וגם כפי שהם הולכים לא כשציפינו. גם כשאנחנו חווים חוויות מסוג אחד וגם מסוג שונה. יותר מזה, חופש חופש אפילו מהשאלה של חיים ומוות. המקום החופשי והער שאליו מכוון הבודה הוא מקום שחופשי גם מהשאלה של האם אנחנו חיים או האם אנחנו לא נהיה חיים, מעבר ללידה ומוות. אז יש פה אתגר לא קטן לנסות להבין מצד אחד, ויותר במקביל להבין, לנסות לראות איך התרגול שלנו אכן מוביל אותנו לשם, כי לזה מה שאנחנו רוצים, סוג כזה של חופש. אז מה זה הדוקה? הדוקה היא תרגום אחד סבל, תרגום אחר הוא אי נחת. עוד תרגום מאוד חזק זה חוסר שביעות רצון. אנחנו חווים לא מעט בחיים חוסר שביעות רצון, חוסר סיפוק. אנחנו מרגישים שאנחנו לא באמת מסופקים. אנחנו עושים את זה ועושים את זה ועושים את זה, ואנחנו לא באמת מסופקים. ובחיים אנחנו פוגשים הרבה מאוד דוקה לכל סוגיה. חוסר שביעות רצון, אי נחת, סבל, כשהדברים שאנחנו עושים לא מצליחים. כשאנשים שיקרים לנו עוזבים אותנו, או מפסיקים לאהוב אותנו, ומפסיקים לחיות. כשהדברים שאנחנו אהבנו יום אחד, יום אחר כבר הפסקנו לאהוב. כשהדברים שהצלחנו כל כך טוב לעשות, היינו כל כך טובים לעשות, אנחנו כבר פתאום לא כל כך טובים לעשות. אנחנו חווים הרבה הרבה סוגים של אי סבל, של אי נחת, חוסר סיפוק בחיים שלנו. וכל זה קורה, אומר לנו הבודה, כל הסוגים האלה קורים כאשר וכי התודעה שלנו לא ערה. כאשר התודעה שלנו לא ערה למה הסיבות לדוקה, ללמה מופיעה דוקה. כאשר אנחנו לא יודעים ולא מבינים למה מופיעה הדוקה הזאת, חוסר הסיבות רצון, אז אנחנו נכנסים למעגלים של כעס, פחד, שנאה, האשמה, אי שקט לסוגיו, חרדה, דאגה, והתוצאה היא שאנחנו סובלים ומרגישים שמשהו לא בסדר בעולם. אז כשאנחנו לא ערים לכך שיש שהתודעה שלנו מסתבכת במעגלים של דוקה, אנחנו סובלים. והבודה מנחה אותנו בדרך שלו, בתרגול הזה, לפגוש את הדוקה, לא כי אנחנו אוהבים דוקה, אף אחד לא אוהב דוקה, אבל עד שלא נבין את הדוקה, לא נוכל ולא נזהה את הסיבות של הדוקה, אז לא נוכל להשתחרר מהדוקה. ואומר לנו הבודה שהסיבה העמוקה לדוקה, הסיבה לאי הנחת, לחוסר הסביעות רצון שלנו, לסבל, זה שהתודעה שלנו נוטה להסתבך במעגלים של השתוקקות ואחיזה. היא מסתכלת על העולם בכל רגע נתון. אנחנו מסתכלים על המציאות, והדברים מסוימים במציאות מוצאים חן בעינינו. דיברנו על זה היום בהנחיות. תגריד אמרה, ותשימו לב שהתופעות מופיעות לנו כחומר גלם מאוד ראשוני בשערי החושים, כנעימות או כלא נעימות, או כניטרליות. זה לא דבר קטן. הסבל שלנו מתפתח על בסיס היחס שלנו אל הנעים והלא נעים. והתודעה הלא ערה נוטה להשתוקק אל מה שנעים, אל השקט הנעים, אל הצליל הנעים, אל הטמפרטורה הנעימה, אל הטעם הנעים, אל החיבוק הנעים, אל ההבנה הנעימה, אל החופש הנעים. אנחנו נוטים להשתוקק לכל מה שאנחנו מאמינים שיגרום לנו לנעימות. ובמקביל, התודעה נוטה לדחות, להתבאס, להתקומם כנגד כל מה שלא נעים. וראינו את זה מאוד חזק במדיטציה, שלא נעים ברגל. אנחנו בכאב פה ושם, וכשחווים אי שקט אז זה לא נעים, וכשחווים שעמום אז זה לא נעים, וכשחווים זה שאנחנו לא מצליחים להתרכז אז זה לא נעים. אז אנחנו מגיבים בצורה מאוד מאוד אימפולסיבית, אוטומטית וחזקה אל תופעות העולם, אל הנעים והלא נעים. ואנחנו לא רק זה שאנחנו מגיבים בהשתוקקות או להשיג את מה שנעים או לדחות את מה שלא נעים. לדחות את מה שלא נעים זה להשתוקק ולהתפטר. זאת אותה השתוקקות רק בהפוך, באנטי. ולא רק זה שאנחנו משתוקקים, אלא השלב הבא בגלגל ההתניות הוא זה שאנחנו נאחזים. אנחנו מצמידים את האגרוף או הפיזי או המנטלי סביב מה שנעים, אנחנו רוצים שיישאר סביבנו. שלא ילך השקט הזה, שלא ילך הטעם הטעים הזה, שלא ילך האיש האהוב הזה, שלא ילך, לא תלך, תשתנה החוויה הנעימה הזאת. ולהאחז בזה שאנחנו דוחים ודוחפים ומתכחשים למה שלא נעים, אז אנחנו גם כן, זה שאני דוחף כרגע את הקיר, אז אני נאחז בקיר, אני מצמד אל הקיר חזק, או על זה שאני מחזיק אותו, על זה שאני דוחה אותו. ואומר לנו הבודה, באופן העמוק, ההאחזות הזאת היא זאת שבגלל אנחנו סובלים. כל סוג של סבל ושל דוקה הוא על בסיס של היאחזות. אנחנו לא חייבים להאמין לדוקה, אנחנו יכולים לבדוק בעצמנו, אנחנו יכולים לבדוק את זה עכשיו. קחו את האגרוף שלכם, ככה, ביד, ותדמיינו שיש משהו נורא נעים וג'וסי וטוב ביד, ותחזיקו אותו חזק חזק שלא יברח. תאחזו חזק בדבר הנעים הזה, חזק. כמה זמן זה נשאר נעים? מה שזה הופך לא נעים? נסו את זה. זה עדיין נעים? כבר לא נעים, נכון? ככל שתרגישו שהאחיזה חזקה יותר, אתם תרגישו ישר שזה נהפך ללא נעים. אז אומר לנו הבודה, זה הסבל. האימפולס להחזיק חזק, לא לאבד את מה שנעים, מה שאנחנו חושבים יהיה נעים, היחזות אותי, ההתניה הפנימית, אני זקוק לזה, אני חייב את זה כדי שאני אהיה מאושר. אם לא יהיה לי את זה, לא יהיה מאושר. אם אני לא אצליח להיפטר מזה, אני אסבול. אם אני לא אצליח לגרש את זה, אני לא שווה שום דבר. ההיאחזות שלנו אל הנעים ואל הלא נעים, היא הסיבה לזה שאנחנו סובלים. עכשיו, הבודה אומר את זה, וזה כנראה נכון, אבל אנחנו עוד לא יודעים את זה בהתנסות שלנו. והתרגול שלנו הוא להביא אותנו שוב ושוב להתנסות, רק אני אדע מתוך ההתנסות שלי אם זה נכון לי, יכול שזה נכון לבודה, אני מאמין שזה נכון לבודה, אבל אם זה לא נכון לי, אז מה זה שווה שזה נכון לבודה? אנחנו מתרגלים כדי לראות באונליין, בחי, בהתנסות שלנו, איך ההשתוקקות וההיאחזות סביב הנעים וההשתוקקות להיפטר לה וההיאחזות, הדחייה כלפי הלא נעים, איך הם מייצרים את הדוקה בהתנסות שלנו. וכשאנחנו באים למדיטציה, אז זאת ההזמנה לפגוש את זה ולחקור את זה. כשכואב לנו בברך, האם זה כאב? האם זה לא נעים? מתי משהו מפסיק להיות לא נעים והופך להיות בלתי נסבל, סבל? מתי זה קורה? האם כל חוויה בלתי נעימה היא גם סבל? או שיש חוויות בלתי נעימות שהן רק בלתי נעימות והן לא סבל? זאת לא שאלה פילוסופית, זאת לא שאלה תיאורטית, זאת שאלה שאנחנו מוזמנים לבדוק אותה בכל מדיטציה. האם כל חוויה לא נעימה, נניח קר לי מדי, זה לא נעים כשקר. רוב היום הרגשתי, היה לי קף, הרגליים קפו, קצת רעדתי, היה קר. כמה מתוך זה היה סבל? אני לא זוכר, לא שזה בלתי אפשרי, אני יכול לסבול מקור כמובן, אבל זה לא הפך לסבל. אז אנחנו יכולים לראות בהתנסות שלנו שלא כל לא נעים הופך לסבל. והשאלה היא מה, מתי ולמה זה הופך לסבל. האם הסבל הוא אינהרנטי בחוויה הלא נעימה, או האם סבל זה משהו שאנחנו בתגובה הלא ערה שלנו מוסיפים? מה זה ההיאחזות הזאת בלא נעים שהופכת לסבל? הוא אומר לנו הבודה, תשימו לב, כאשר אתם מתחילים להתנגד אל הלא נעים, כאשר אתם מתחילים לדחות את הלא נעים, כשאתם מתחילים לפתח תגובות מנטליות וגופניות כלפי הלא נעים של אחיזה, אז יופיע, אז צפוי להופיע סבל. אז מה זה לאחז? לאחז בכעס, או סליחה, בכאב. מתי זה מתחיל, מפסיק להיות נעים, לא נעים ומתחיל להיות סבל? אז אפשר לגלות כשאנחנו מתחילים, לא רק זה לא נעים, אלא אני מתחיל לפחד מזה. אני מתחיל להגיד, אוי, זה מסוכן לי. או אני מתחיל להאשים את עצמי. איזה אידיוט אני לא יודע לשבת. כולם יושבים פה כמו בודות ורק אני לא יושב. כולם לא זזים ורק אני זז. או אנחנו מתחילים לרחם על עצמנו. אני כזה מסכן, אני לא מצליח. הרחמים, הפחד, האשמה, לחמים, אשמה, פחד, אז זה מתחיל להיות סבל, אז זה מתחיל להיות בלתי נסבל. האי ודאות, מה יהיה, אני אפגע בעצמי וכו וכו, שם זה סבל. אז זאת הזמנה לחקירה, כי את הסבל יוצרת התודעה הלא ערה בתגובות הלא ערות, והסבל גם נפסק שם. את הסבל אנחנו יכולים להפסיק כשאנחנו מפסיקים את התגובות הלא ערות, ואנחנו פוגשים את זה בערנות. אז תשומת לב היא המפתח, תשומת הלב היא המפתח ליציאה מהמעגל של הסבל. כי רק דרך תשומת לב אנחנו יכולים לגלות את מה שמופיע בכל רגע, בכל נשימה, בכל תחושה. ורק דרך תשומת לב אנחנו יכולים לגלות את התגובות שלנו. אם לא נהיה בתשומת לב, לא נדע את התגובות. התגובות קורות כל הזמן. בזמן שאתם מקשיבים עכשיו, יש תגובות. חלק אומרים, וואלה, זה מעניין. חלק אומרים, וואלה, זה משמם, כבר שמעתי את זה. חלק אומרים, ציפיתי שהוא יגיד דברים חדשים. חלק אומרים, וואו, איזה יופי, אני רוצה מזה עוד. אז רק, זה לא משהו תיאורטי. התגובות שלנו, אם לא נפגוש אותן באונליין כשהן קורות, אז לא נדע האם אנחנו מגיבים ביחזות, או האם אנחנו מגיבים באי-יחזות, בהרפיה, בשחרור. האם אנחנו פוגשים את הנעים או את הלא נעים כפי שהוא, או אנחנו מייצרים איזושהי מערכת תגובות שמובילה לסבל. אז תשומת לב, בלי תשומת לב, אי אפשר לעשות את העבודה. זה לא שאני אקרא 10 ספרים על בודיזם ואני אשתחרר, למרות שהלוואי וזה היה קורה, הרבה יותר קל, הרבה פחות כאבי ברכיים. אבל זה כנראה לא עובד ככה, ותשומת לב מגלה לנו לאט לאט שאנחנו יכולים להיות עם יותר ויותר התנסויות בלי שאנחנו מוסיפים עליהם את התגובות הלא ערות שלנו. ודרך תשומת לב אנחנו מגלים שאפשר לחיות בצורה יותר בריאה עם העולם כפי שהוא מופיע, והעולם ימשיך להופיע גם אחרי שנתעורר לגמרי, גם כשאנחנו מתעוררים לגמרי, הוא ימשיך להופיע באותה צורה, הוא ימשיך להופיע. חלק מהדברים יהיו נעימים, חלק מהדברים יהיו לא נעימים. חלק מהאנשים יגידו לנו שאנחנו מקסימים, חלק מהאנשים לא יגידו לנו כלום, או שיגידו לנו שאנחנו לא ממש מקסימים. חלק יספקו אותנו וחלק יתסכלו אותנו. יהיו ימים של שמש ופריחה ופרפרים וציפורים, ויהיו ימים של שרב, של שריפות, של חום, של קור. העולם ימשיך לנהוג כפי שהוא נוהג, אבל אנחנו כבר לא נתבלבל כל כך מהתופעה הזאת של העולם, ולא נפתח את התגובות הלא ערות שגורמות לנו לסבול. אז תשומת לב היא הבסיס לכל. אבל תשומת לב היא לא האיכות היחידה שאנחנו מפתחים. אני רוצה להגיד עוד כמה איכויות, ומחר נרחיב על זה בתרגול. אנחנו מפתחים פה איזה סוג של סבלנות, או איפוק, או סובלנות. אני לא יודע איך להגיד את המילים האלה שישמעו אטרקטיביות, כי כמעט כל מילה שעולה לי, אולי סובלנות היא נשמעת מילה טובה, אבל סבלנות זה נשמע לנו איזה איכות של second best כזה. אם אתה לא יכול להשיג משהו אז תתאפק, אז כאילו זה לא האיכות. אם היו שואלים אותנו איזה איכות הכי אנחנו רוצים שיהיה לנו, כמה מאיתנו יגידו אני רוצה סבלנות? זה לא מאוד אטרקטיבי במחוזותינו. ויחד עם זה, אם אנחנו נחקור ונפתח את האיכות של סבלנות, מהי אי סבלנות? מה זה ההפך מסבלנות? ההפך מסבלנות זה אני רוצה עכשיו את מה שאני מפנטז עליו. נכון? זה ההפך, זה אי סבלנות. תן לי עכשיו את מה שאני רוצה. התודעה לא מוכנה לחכות. יש איזה הבטחה או משהו נעים יגיע אליי ואני אוכל כבר סוף וסוף ליהנות ממנו, או משהו לא נעים יסתלק ממני ואני אוכל סוף וסוף להיפטר ממנו. אז האי סבלנות היא התגובה הלא ערה לנעים שעוד לא סיפק אותנו, או ללא נעים שעוד לא נפטרנו ממנו. וסבלנות אומרת לנו, היי, זה לא חייב להיות כרגע ועכשיו. בואו ננסה להיות עם הסיטואציה כפי שהיא, פשוט להיות כרגע. וככל שאנחנו מפתחים את האיכות הזאת של סבלנות, אנחנו רואים שאנחנו לא כל כך תלויים באובייקט. הרגע הנוכחי הוא די בסדר. Okay. כרגע עוד לא מצאתי את, אם אני רווק, את אשת החלומות שלי, אם אני אישה, את גבר, אביר החלומות שלי, עוד לא הגשת. אבל אם אנחנו מסתכלים על הרגע הזה, הרגע הזה כרגע, הוא די בסדר. אם אנחנו נפסיק לפנטז, אם אנחנו לרגע לא נפנטז שהוא צריך להיות אחרת, הוא יהיה עוד יותר בסדר. וכאשר הפנטזיה תשקע לגמרי, אנחנו נגלה שהרגע הזה שלא חסר בו שום דבר, לא היה בו חסר אף פעם דבר. אז סבלנות, כשאנחנו מפתחים אותה לגמרי, זה סוף הדרך. זה ממש סוף הדרך. פתאום אני רואה שעלה לי איזה ביטוי, זה סוף הדרך, אבל כשאנחנו לגמרי, לגמרי יכולים לשהות בחוויה שלנו כפי שהיא במלואה, מבלי לצפות שהיא תהיה אחרת, סיימנו את הדרך. אני אגיד על זה עוד, כי אני יודע שזה לא נשמע עדיין מספיק אטרקטיבי. אז אולי אני אגיד כמה מילים על סמאדי, אולי זה יעזור לי, עליכם. סמאדי זה אותה איכות שנקראת במחוזותינו ריכוז, אבל המילה ריכוז, אני חושב, יש לה יותר מדי קונוטציות לא מועילות, ולכן אני מעדיף להשתמש במילה סמאדי. סמאדי היא המילה שהבודה השתמש לאותה איכות שהיא באמת לא ריכוז, אלא התרגום המילולי של המילה סמאדי זה איסוף של התודעה, זה איחוד של התודעה. כשהתודעה אסופה עם עצמה או עם האובייקט שבו התודעה במגע, אז זה סמאדי. אז זה סוג של איסוף ואיחוד של התודעה עם עצמה באובייקט. כשאנחנו מבינים ריכוז, אנחנו מבינים משהו אחר. אנחנו מבינים ריכוז, אנחנו מבינים מי יהיה רק עם הדבר הזה. יש איזה אלמנט של דחייה. אני רוצה לדחות את כל מה שהוא לא הדבר הזה. אז ריכוז רוב הזמן מובן אצלנו לא נכון. אני אתמקד במשהו, אני אפעיל כוח. איסוף של התודעה, איחוד של התודעה, הוא לא דבר של כוח. הוא דבר שקורה מעצמו, מתפתח מעצמו, כשהתודעה לומדת לא להיות מוסחת. אז היא יכולה להיות, לשפוט עם האובייקט או עם עצמה. והסמהדי זאת איכות שמתפתחת תוך כדי התרגול. היא מתפתחת תוך כדי זה שאנחנו שמים לב שוב ושוב עוד ועוד לאותו אובייקט שאנחנו שמים לב. והתגלית המדהימה של האיסוף של התודעה, של האיכות של התודעה, זה כשהתודעה שוהה עם מה שלא יהיה, כשהיא במנוחה עם אותו דבר שאיתו היא בקשר, התוצאה האוטומטית, בלי התניה לאיזה אובייקט זה, התודעה שמחה. לא משנה אם אנחנו נתמקד בקצה האף, או אנחנו נתמקד בשמיעה, או אנחנו נתמקד בנשימה, או אנחנו נתמקד ברגש של אהבה, או אנחנו נאסוף את התודעה סביב התחושה הגופנית, שהתודעה אסופה עם עצמה, התוצאה היא שמחה. והתוצאה היא שמחה ואושר יותר גדולים מאשר כל אובייקט שמספק לנו סיפוק חיצוני. וזאת אחת ההבטחות, אגב, שהבודה הבטיח. שתדעו את התוצאה של, או את החוויה של סמאדי, אתם תבינו עד כמה רדפתם כל החיים, אומר הבודה, אחרי דברים פעוטי ערך. הוא אומר, החוויה הכי מרגשת שהייתה לכם היא אפילו לא זה עניין של תרגום. פעם אחת זה אומר 1 חלקי 16 מאושר של תודעה אסופה, פעם זה 1 של 60 ופעם זה 1 של כמה מאות. אז כנראה שתרגומים של הודית עתיקה הם נתונים לפרשנות, אבל...
למה זה?
כי כשהתודעה מסופקת, היא לא צריכה שום דבר אחר. זה קורה באופן טבעי כשאנחנו מפסיקים להיות, לרדוף אחרי אובייקטים חיצוניים, כשאנחנו, כל עוד אנחנו מאמינים שהאושר נמצא שמה, שהאושר נמצא מחוץ לי, אני זקוק למשהו כדי להשלים את עצמי, אנחנו נהיה באי שקט, אנחנו נהיה במרדף. וכשהתודעה נחה בתוך עצמה, זה פשוט ככה. למה זה? ככה תכנתו אותנו. כשהתודעה נחה עם מה שיש, כל מה שיש, כשהיא מפסיקה לפנטז שהאושר מצוי במקום אחר, היא מגלה שהיא מאושרת. למה זה? זה ככה זה. לא יודע, כי לא חסר שום דבר. כשבאמת לא חסר לנו שום דבר, תחשבו על מצב שלא חסר לכם שום דבר. זה טוב או לא טוב? זה פנטסטי. אז זה מה שקורה בסמאדי, שתודעה לגמרי עם מה שיש. לא חסר שום דבר. הפה לא בסמאדי, הוא זרוק למים. אז כשהאיכויות האלה מתפתחות, כשסמאדי מתפתח, סמאדי זה לא סוף הדרך. זה לא העושר הלא מותנה, זה רק איכות שמאוד תומכת בנו ומתפתחת תוך כדי התרגול, שמתפתחת בנו תשומת לב, סבלנות, סובלנות, איפוק, איסוף של התודעה ועוד איכויות שלא דיברתי, מבשילה בנו חוכמה. חוכמה בהבנה הבודיסטית זה לא שאנחנו פתאום יודעים לפתור משוואות פיזיקליות ומתמטיות, אלא החוכמה היא ההבנה של למה הדברים מופיעים כפי שמופיעים. היא הבנה של יחסי סיבה ותוצאה. כשאני חווה משהו ואני לא מבין למה אני מרגיש כפי שאני מרגיש, למה כרגע אני סובל או למה כרגע אני מאושר, אז אני לא יודע מה לעשות כדי או להפסיק את זה או להשאיר את זה. אבל חוכמה היא היכולת להבחין ביחסי סיבה ותוצאה, וספציפית בהבנה הבודיסטית במה גורם לדוקה ומה משחרר דוקה. והתולדה של החוכמה היא היכולת להרפות ממה שגורם לנו לסבל מיותר. אז תבונה ותובנה היא תמיד הפרי של תובנה, שמשתמשים במילה תובנה בלשון הדרמית, הפרי של התובנה היא הרפיה, יכולת לשחרר. תובנה משחררת. אנחנו מגלים שמה שעד עכשיו חשבנו שהוא נחוץ לנו, שאנחנו חייבים אותו, אני חייב להיות מסופק, אני חייב להשתחרר מהאי שקט הזה, אני חייב, שאנחנו מגלים שהחייב הזה הוא הסיבה לזה שאנחנו כל כך באי שקט, משהו בתוכנו יודע להרפות מהתנאי הזה של אני חייב, אני זקוק ל, אני תלוי ב, במשהו בתוכנו יודע להרפות מזה, ואנחנו מרגישים את המקום של החופש. אנחנו לא זקוקים, ומה שעד עכשיו היינו כל כך זקוקים לו, אנחנו מגלים, וואלה, אני לא זקוק לזה. אז הפרי של החוכמה הוא הרפיה, שחרור. אז בעצם מדיטציה באופן עמוק זה תהליך של שחרור. המדיטציה מבשילה כשאנחנו יותר מזהים יותר ויותר את מה גורם לנו לאי נחת, מה גורם לנו לאי שקט, וממה אני יכול בהתנסות הישירה שלי כרגע להרפות לשחרר, לוותר, לנטוש, כדי להיות חופשי, כדי להשתחרר מאותה דוגה. אז אנחנו מפתחים הרבה מאוד איכויות, מפתחים איכויות של תובנה, של תשומת לב, של חמלה, של טוב לב, של נדיבות, של סמאדי, של איסוף התודעה, של מאמץ. גם יש עוד סוגים של מאמץ שאנחנו מפתחים, נדבר עליהם אולי מחר. אז אנחנו מפתחים איכויות, והאיכויות האלה מביאות אותנו לפגוש את המציאות בצורה יותר ערה, כדי שנוכל לראות מה מיותר בדרך של ההתייחסות שלנו אל המציאות, שאנחנו יכולים להרפות אותו ולשחרר אותו. אז אנחנו מגלים דרך מדיטציה שהתגובות, שבעצם התגובות, שהסבל נוצר מהתגובות הלא ערות שלנו, שבעצם, וזאת הבנה מאוד עדינה ועמוקה בעיניי, בעצם אומר לנו הבודה שהמציאות, שעולם התופעות לא יכול להמלל אותנו. לתופעות אין יכולת להמלל אותנו. התופעות, תופעת העולם, תופעת הקיום, תופעת החיים, יכולה לגרום לנו לנעים או לא נעים. זה מה שהעולם יכול להביא לנו, נעים או לא נעים. הסבל, האינחת, הסטרס, החיכוך, זה כבר תלוי בתגובות הלא ערות שלנו או הערות שלנו. בעיניי זה הגוד ניוז הכי משמח ששמעתי בחיים שלי. אחד הגוד ניוז הכי משמחים, שיש ביכולתנו, יש ביכולתי, יש ביכולת כל אחד מאיתנו להפחית את מידת הסבל שהוא חווה בעולם, ולהבין שמשהו, זה לא שהעולם לא משתתף במה שקורה לנו. ברור, העולם מוליד אותנו, והעולם גם ממית אותנו. הרי אנחנו לא בפני עצמנו, לפחות הגוף לא בפני עצמו. אז אנחנו כן חלק מהעולם, אנחנו חלק אורגני מהעולם, אנחנו בעצם העולם. העולם יכול להוליד את הגוף, והעולם יכול לקחת את הגוף, העולם יכול לגרום לגוף להרגיש נעים או לא נעים, אבל העולם לא יכול לגרום לגוף או לתודעה לסבול. זה כבר משהו זה כבר משהו שיש, או הוא כן גורם לזה, האמת היא שהוא גורם לזה רוב הזמן, אבל ביכולתנו, אני אדייק את המילים שלי, ביכולתנו לצמצם, להפחית עד כדי לסלק לגמרי את היכולת של העולם לגרום לנו לסבל. הסבל הוא בתחום התודעה שלנו. תודעה ולב ערים יכולים להשתחרר מהבלבול הזה שמביא לנו לסבל. בעיניי זה החדשות הכי מרעישות ששמעתי בחיים, שאפשר להשתחרר מסבל. זה התרגול הכי מדהים שמצאתי בחיים, כי הוא אכן משחרר מסבל. אז אני רוצה בכמה מילים קצרות לתת דוגמאות איך זה קורה בפועל. בוא ניקח משהו לכאורה פשוט, כמו כאב, אוקיי? כאב, כואב. יש מישהו שלא כאב לו היום? אז אנחנו מכירים כאב. יש מישהו שמאוד מאוד כאב לו היום? נכון? כן. יש מישהו שממש רגיש שהוא סובל מהכאבים היום? אז אנחנו לא מדברים תיאוריה, אנחנו מדברים התנסות. אז כשאנחנו חוקרים את הכאב, וזאת חוויה שאתם מוזמנים לפגוש, ואני מאחל לכם שתפגשו, כי היא מצביעה לנו מתוך התנסות ישירה שזה נכון, שהדרך הזאת נכונה, זה כשמאוד כואב לנו להביא לשם הרבה תשומת לב, ולגלות מה קורה כשאנחנו בתשומת לב מלאה עם הכאבים המאוד חזקים. כשיש הרבה תשומת לב, אנחנו מתחילים לראות את התחושות הלא נעימות, וזה מאוד פיזי, זה מאוד גופני, תחושות לא נעימות, זה ויברציה של דקירה, של מעיכה, זה משהו של חום, של בעירה. אבל כשאנחנו עוד ועוד תשומת לב, אנחנו יכולים לראות איפה יש פה את, את הסבל, עד כמה אנחנו מתכווצים כנגד זה, כמה הגוף פיזית מתכווץ כדי לא להרגיש את הכאב הזה, כי אולי למנוע שאנחנו נרגיש את זה, וזה מאוד פיזיולוגי, ומנטלית, כמה אנחנו מפחדים ודואגים, הרגל תירדם לי, אני יהיה לי נמק, אני לא אוכל יותר ללכת, אני לא אוכל יותר לשבת, הגב שלי יהיה עקום, מוכר, נכון? אנחנו... ואני אשם שאני לא בסדר, ואני כל כך מסכן, הרחמים והאשמה והפחד והקיבוצים, וכשאנחנו רואים את זה, שוב ושוב, חזק וחזק עוד ועוד, ולאט לאט משהו בתוכנו יכול לראות את זה ולא לתקוף ולא להוסיף, מתישהו זה משתנה. ומתישהו זה הופך פשוט לתחושה לא נעימה, אולי אפילו מאוד לא נעימה, ואנחנו עוד ועוד 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 עם זה, the state of mind של הסבלנות, של האיפוק, של הסקרנות, זה מתפוגג לגמרי. לא תמיד, רוב הזמן לא. אבל, רוב הזמן לא. אבל מספיק שזה יקרה פעם אחת, אנחנו נבין משהו עמוק. אנחנו נבין בהתנסות שלנו כיצד ההאחזות שלנו, הפחד, הקיבוץ, הם אלה שיצרו את הסבל. וכש... הרפנו מהאחזות, שהתבוננו במקום שהוא נטול העדפות, ואפשר להיות, זה לא קל, משהו השתנה, ומתישהו כשהאחיזה נעלמה לגמרי, התופעה נעלמת לגמרי. אומר לנו הבודה, העולם הזה, העולם של תופעות שאנחנו רואים משהו, הוא עולם שבנוי על היאחזות. אם אין היאחזות, אין תופעות. אם אנחנו לא נאחזים בכלל ברעיון של מחשבה, לא שמים לב, לא נותנים איזשהו כוח למחשבה, אין מחשבה. וכשזה קורה עוד יותר ועוד יותר, ואנחנו משחררים עוד ועוד, אז גם אין תודעה. ואנחנו לא יודעים. זה לא שאנחנו רוצים להגיע למקום שאנחנו לא יודעים, שאנחנו לא רואים, שאנחנו לא מרגישים, אבל זה מגלה לנו שהסבל הוא תוצאה של תודעה לא ערה, ושהסבל יכול להיעלם ככל שהתודעה מתעוררת. אני רוצה לקראת סיום יש איזו דרשה של הבודה שהוא מדבר שמה, מספר שם אז אחת הדרשות העמוקות על, על הדרך שבה הוא הבין את התופעה המבלבלת הזאת שנקראת עולם, ואת התופעה שנקראת בורות, ואת התופעה ש, שאנחנו חווים כסבל, שמתבסס, מתפתח על בסיס אותה בורות, אותה ראייה לא ערה של המציאות. והוא מספר איך, איך התגלו לו התובנות של כיצד אפשר לשחרר את כל מעגל ההתניות האלו. הוא מספר את זה שלב אחרי שלב. אבל בסוף הסיפור הזה, בסוף הלימוד הזה, הוא אומר, כשם שאיש שהולך ביער, ג'ונגלים, אסיה, תחשבו, אסיה הטרופית, הולך ביער, בג'ונגל, ומשוטט לו ביער ומגלה פתאום אבנים גדולות. הוא מגלה שמתחת למעטה של היער יש דרך עתיקת יומין. הוא מתחיל ללכת בדרך הזאת, הוא מגלה עיר עתיקה, עיר יפהפייה שפוסתה כולה בג'ונגלים, בשיחים, ברקב. והוא מגלה, הוא משוטט בעיר ומגלה את הבניינים המפוארים, את הארמונות, את הבריכה של פרחי הלוטוס, את הגנים, עיר אמיתית מופלאה שפשוט התכסתה בג'ונגל, כך אני גיליתי את הדרך הזאת. בחקירה שלי, בחיפוש שלי אחר האמת, גיליתי דרך שכבר הייתה קיימת. כמו העיר הזאת שכבר הייתה קיימת, היא פשוט התכסתה והיא לא נודעה. כך אני גיליתי את הדרך הזאת. מה שהוא אומר, ממשיך את המשל, אותו איש כמובן רץ למלך ומספר לו, ישנה עיר עתיקה יפהפייה עם ארמונות, עם בריכות, עם לוטוסים, עם גנים, בואו נפנה את הג'ונגל ונחיה את העיר החדשה. כך זה מה שאני עשיתי עם הדרך. אני גיליתי אותה, אני חשפתי אותה, אני הדרכתי אותה, אני לימדתי אותה כדי שעוד אנשים יוכלו ליהנות מהפירות שלה. אז המשל הזה בעיניי הוא משל מאוד יפה, כי הוא מספר על זה שישנה דרך, הפשט של המשל שאומר הבודה, ישנה דרך שניתן לגלות אותה, ניתן לצעוד בה. הדרך כבר קיימת, אנחנו רק צריכים לסלול אותה בהתנסות שלנו. זה מימד אחד להבין את המשל הזה. מימד אחר להבין את המשל, זה אומר שאולי העיר הזאת היא לא עיר חיצונית, אבל העיר הזאת, העיר המופלאה הזאת, העתיקה, היא עיר פנימית. אולי החופש הזה הוא לא מחוץ לנו, הוא בתוכנו. ואנחנו יכולים לפגוש, תוך כדי הקשבה, לפגוש ולחשוף את החופש הזה, שלמעשה הוא הטבע האמיתי של התודעה שלנו. כאשר התודעה שלנו לא מוסחת בכל מיני סיפורים שיהיה לי יותר טוב שם, שאם אני אעשה כך יהיה לי יותר טוב, אם אני רק אפטר מאי השקט הזה, אם אני רק אפטר מהשימום הזה, אם אני רק אפטר מהפחד הזה, אם אני רק אקח את עצמי בידיים ויעשה משהו עם עצמי, אז אני אהיה בסדר. כשאנחנו מגלים שכל הפנטזיות האלה הם אפשרות איך לחיות את החיים, אבל הם לא האפשרות היחידה. אנחנו יכולים לגלות שבתוכנו יש מקום עמוק שהוא כבר חופשי, שהוא כבר משוחרר. אנחנו יודעים את זה בצורה אינטואיטיבית. אנחנו יודעים את זה שיש בנו חופש או זכות לחופש, אבל התרגול מגלה לנו יותר ויותר שיש בנו איזשהו מימד ער, איזושהי הוויה שהיא חופשייה, שהיא לא תלויה, שהדברים יכולים להצליח ויכולים להתפרק. אנחנו יכולים לחיות ואנחנו יכולים לא לחיות. אנחנו יכולים להשיג עוד הרבה ואנחנו יכולים לאבד עוד הרבה, אבל זה לא באמת זה. זה לא מה שימנע מאיתנו, לא את החופש ולא את העושר. יש בנו איזשהו איכות שיודעת שזה כמו השקט בעין השערה. יש שערה, העולם סוער. מולי דיבר אתמול על הטיצ'ינג של הבודה, של העולם הוא לא בוער, הכל באש, באש של ההשתוקקות, הסוטרה של האש. אבל בלב של כל זה יש את המקום השקט, יש את המקום שהוא לא תלוי בזה שהשערה תלך ימינה או שמאלה, תמשיך לבאור או תחבא, המקום הזה הוא כבר שקט. אז אולי נסיים בזה, דקה של שקט.
אחד.